רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במקבל הרדיו של ישראל. גדול של תוכניות. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שלום לכולם, אנחנו ושלום לכולם, אנחנו בשידור בעוד תוכנית של מדברים מקומי כאן ברדיו סול. תוכנית שלנו, בואו נשים את הפתיח ואז נתחיל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיום. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ואנחנו כאן בשידור ברדיו סול לתוכנית מדברים מקומי. יש לנו הרבה מאוד סיפורים היום, סיפורים טובים מאוד. כפר סבא סוערת סביב התחבורה הציבורית בשבת. היא לכאורה מצטרפת למיזם של תחבורה ציבורית. נדבר עם קובי ממרץ כפר סבא וגם על כל ההשלכות של המהלך הזה. יהיה איתנו אילן כהן, המשנה לראש עיריית רעננה, 15 שנים למותו של אחיו עוזי כהן. עורך הדין דוד בוחבוט ישוחח איתנו על פרשת המזוודות הוורודות ואיך אדם נורמטיבי מסתבך בפלילים. ויעל שר, פרשנית הנדלן, על תוכנית הנדלן 1202, אלפי דירות חדשות בהוד השרון, מה המשמעות, מתי זה יקרה. אבל אנחנו נתחיל עם שיר מאוד אהוב עליי, הכל יסתדר, של הדג נחש עם פלט.
שלוש לטובתי תשיטה הממסד מסתתר עמוק בתוך הבירוקרטיה בלי אמפתיה מנצל את הסיטואציה מה שקורה לו היום מחר יכול לקרות גם לי זאת המציאות הכי נופגת בדיוני מגן דוד וחצי סהר למרבה הצער מטריפים רק את הפר חיים ביחד על התאר זוהי האירוניה סיופה של הסימפוניה חוסר היכולת להגיע להרמוניה למרות כל הקשיים את הטוב אני זוכר אם אני בבלבלה מיד אני אומר אני יודע שהכל בסוף הכל עובר, הכל מה שלא יגיע להתאבר מכל הלילה
הסיסמאות שלו הוא שמע לפודיום שם אוזניות הדג נחש פול ווליום ופאק איט הרגע מושלם תיתן מעט זמן הבעיות יסתדרו מעט זמן גמרתי מאות עתים, שרפתי מאות טעים כולם מתקוטטים והם מאות טעים גם אם אתם לא מתים אתם לא קוטים, זה לא מתאים אין הכיפה, כל הברזל מול הנטייה להיות צעיר לעזאזל מול הידיעה שגם הזמן בסוף עוזל אני נצרף כמו אחד שהמסל שלו התמזל כל הצופים ומיליוני קולות צפים בתוך השצפים הקצפים מכל הכיסופים בתוך חופות הסך מאות התחייבויות של אלפים אני נצרף כמו אחד שהסתדרו לו הקלטים ניסיון שזכויותיי לשלול חסכונותיי לגזול חירויותיי לטעון אל מול הכל כולל הכל אני לא אצלול אלא אצעק שלקחתי את הפרס הגדול אני יודע
שהכל יסתדר ושלום לקובי פבדה, מה שלומך קובי?
שלום,
מצוין, קובי? רגע, בקושי שומעים אותך אתה יכול אולי לנסות לשפר מיקום לא שומעים אותך, בכלל, לפחות אני לא. לא, ממש קלוש, ממש קלוש. בוא נצא רגע עוד פעם לשיר, אני חייג לך שוב, אולי זה ישפר את המצב. אני שומע אותך בקושי, בוא ננסה לנהל את הרעיון ככה, אני מעדיף לך... אז בוא רגע, אני אעצור לשיר ואנחנו מיד נחזור אליך. קובי, אתה איתנו? אני ממש בקושי שומע אותך. אני לא יודע אם המאזינים שומעים, אני מניח שגם לא. עכשיו? בקושי קלוש מאוד. טוב, אני מקווה שהמאזינים שומעים אותנו. אבל בואו קצת נדבר על מה שקורה בכפר סבא.
להמשיך ולנסוע לערים האחרות שמשתתפות במיזם הזה. זה אוטובוס שיהיה כל שעה עגולה. הוא יהיה מחובר מבחינת GPS באפליקציות, לכל האפליקציות, כך שיהיה מאוד מאוד קל למצוא אותו והוא יהיה מאוד מאוד נגיש. הוא יאפשר לכפר סבאים לצאת לתל אביב, לבלות, לשתות, לחזור, לנסוע לחיילת בתל אביב.
אבל מה שאתה אומר פה בעצם, שכפר סבא מיותרת, עיר שינה, נקודה.
מעכשיו מתאפשר עוד דברים שקודם היו פחות אפשריים. בוא ניקח למשל רופא מתמחה שגר בתל אביב ועובד בבית חולים מאיר. עכשיו הוא יכול גם בשישי שבת לעלות על נעים בסופש מתל אביב, לבוא, לעשות את המשמרת שלו. לצערי תהיה ארוכה מדי, תהיה 26 שעות, אני מקווה שיקצרו את זה כמה שיותר מהר, אבל בסופה הוא לא יצטרך לעלות על ההגה, הוא יוכל לחזור הביתה. בוא ניקח את כפר סבאי הבן 25 שההורים והסבתא עוד גרים בכפר סבא אבל הוא גר בתל אביב ורוצה לבוא לארוחת שישי חופשי לבקר את ההורים. עכשיו יש לו דרך לעשות את זה. קודם לא היה.
אבל... אבל זה לא שפתאום המצאתם משהו חדש, היה קו, פשוט שיניתם את הדירות והעברתם כמה מאות אלפי שקלים לעיריית תל אביב.
היה קו, הוא היה אחת לשלוש שעות, ועכשיו אנחנו משדרגים את זה לאחת לשעה. זה שדרוג מאוד מאוד משמעותי. קודם זה היה במימון מלא רק של כפר סבא, ועכשיו יש כאן חלוקה במימון בין כפר סבא לתל אביב, זה עניין מאוד מאוד משמעותי.
אוקיי. וכמה תדירות, כמה אנשים השתתפו בקו הזה, כמה נסעו, היה לכם בדיקות?
אז היו לנו קווים שבסי, למשל, בקיץ היה לנו בנוסף לקו לתל אביב, גם קו להרצליה, היו לנו נוסעים שנאלצנו להשאיר בתחנה. אז זה לא שתמיד האוטובוס הוא אוברפלואו, והוא גם לא תמיד ריק. אוקיי, יש לפעמים יותר ביקוש ויש לפעמים פחות ביקוש, וזה גם יכול להיות... תלוי מזג אוויר באותו סוף שבוע, וזה יכול להיות תלוי בעוד מכל מיני דברים. אבל בפירוש הוכחנו באופן חד משמעי לשירות הזה יש ביקוש.
אבל אני רוצה לשאול אותך קצת פוליטיקה. נכון שאתה לא חבר מועצה, אבל אתה יושב ראש הסניף, נכון? של מרץ בכפר סבא.
אני יושב ראש סניף מרץ בכפר סבא, נכון מאוד.
יופי. אתה יושב ראש הסניף, וראש העיר... לא, בדרך כלל הוא נוהג, רפי סער, הוא נוהג בדרך כלל להודיע בכל רם ובכל העם על הישגים שלו. על ההישג הזה הוא משום מה הצניע אותו, והיום גם הגיע מכתב של סגן ראש העיר, איתן צנני, עורך דין איתן צנני, שמוחה קשות על המהלך הזה שנעשה מאחורי גבו. אז למה בעצם, אם הוא כך מתבייש בזה, למה הוא חתם?
עניינים שאנחנו צריכים ללמוד, לגשר ולחיות ביחד, גם אנחנו וגם חבר המועצה היקר איתן צנני, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים אותו ואת שיתופי הפעולה של עד היום, ואנחנו נמשיך לשתף פעולה ונמצא את הדרך לחיים משותפים שנוחים גם לציבור הדתי וגם לציבור החילוני שרוצה לצרוך גם את השירות הזה.
אוקיי. Okay. עכשיו, אתה, מרץ זה לא סוד, כמה חברי כנסת יש במרץ עכשיו בכנסת? אפס אם אני לא טועה. השאלה כמה זה ישפיע על הבחירות המקומיות בעוד פחות מעשרה חודשים?
הציבור הכפר סבאי מאוד מאוד אוהב את מרץ ויצביע למרץ או לנציגים, למי שייצג את הערכים של מרץ גם במועצת העיר הבאה, כך שאין לי ספק שהערכים האלה יוצגו בצורה מאוד מאוד משמעותית גם בקדנציה הבאה.
והסיעה תתמודד כסיעת מרץ בבחירות הקרובות?
כל הנושא הזה הוא עכשיו בבירור של מרץ הארצית. בחודש הקרוב אמורות להתקבל ההחלטות על זה. אמור להיות מוקם צוות שנקרא צוות הכרעות מוניציפלי, שאמור לקבל את כל ההחלטות לגבי כל עיר ועיר באופן ההתמודדות בה. כך שכרגע אני לא יכול לעדכן אותך, כי עוד אין את ההחלטות הסופיות.
אוקיי. אז אתה בטח גם לא יכול לעדכן אותי מתי היו פריימריז בסניף, כי הבנתי שהם היו צריכים להארך לפני תקופה מסוימת ועדיין לא קרו.
פריימריז אמורים להיערך באזור הראשון במרץ, אבל שוב, בגלל שהחוקה לא לקחה בחשבון מצב שבו מרץ הארצית לא נכנסת לכנסת, אז הנושא הזה זה משהו שאנחנו צריכים, מרץ הארצית צריכה לפתור אותו. אני מקווה שהוא ייפטר כמה שיותר מהר כדי שנוכל להתארגן לבחירות.
אבל אולי הגיע הזמן באמת שניפטר מהמפלגות הארציות, גם ככה אין להם משמעות לוקלית, ואם אתם פעילים ויש לכם אג'נדה חברתית, קהילתית, למה צריך את החסניה של המפלגה?
או, זו שאלה מצוינת ואני נורא שמח ששאלת אותה. יש שני פורמט מודדות בקמפיין המוניציפלי. אפשרות אחת היא אפשרות העצמאית, שאליה אתה יכול או להביא הון עצמי, אם אתה מאוד עשיר הזה סבבה, או לקחת כסף מאנשים עשירים אחרים ואחרי זה להיות מחויב אליהם, או לעשות את זה בכספים של מימון מפלגה. וזה לדעתי הדרך הכי נכונה לעשות את זה. לא הייתי רוצה שרק אנשים עשירים יוכלו לייצג אותי במועצת העיר. הייתי רוצה עוד אפשרויות.
אוקיי. אז אתה אומר בעצם שהחסניה של המפלגה זה החסניה שאידיאולוגית היא מתאימה, אבל אם יהיה סיטואציה ומרץ יגידו לכם, אנחנו מצטערים, לא יצא לנו בחירות ארציות, אין לנו כסף לממן. אתה רואה מצב שאתם מתארגנים כסיעה עצמאית?
בהחלט בוחנים אפשרות של שיתופי פעולה עם מפלגות קיימות בכנסת, מאוד סביר להניח שיהיה שיתוף פעולה כזה.
ושאלה אישית, אתה מתכוון אישית להתמודד בבחירות הקרובות?
זאת בהחלט אפשרות.
אוקיי. אז קובי, תודה רבה לך. וסתם שאלה, אתה עובד בכפר סבא או בתל אביב?
אני כרגע עובד בפתח תקווה.
פתח תקווה. ואיך אתה מתנהד לעבודה?
ברכב פרטי, אבל אם תשאל אותי למה ברכב פרטי,
למה?
אז הסיבה לזה נורא פשוטה. כי בסוף, אם אני רוצה להגיע ברכבת, כשאני מגיע עם הרכבת בחזרה לתחנת רענן הדרום, קו 11, הוא מגיע אחר כך חצי שעה, אבל הוא מתוזמן כך שאני צריך לחכות לו לכל הפחות 25 דקות. זה אם הוא באמת הגיע. בהסתברותית יש סיכוי של 20% שהוא בכלל לא יגיע, ולכן אני... זה לא סביר, ולכן אני נאלץ לעשות את דרכי באוטו. יש לי גם עוד מספר אילוצים משפחתיים, כמו להסיע את הילדים שלי לתחנה הציבורית, לאוטובוס הציבורי או לרכבת בעצמי, כי אין להם דרך יעילה לעשות את זה.
אוקיי. קובי, תודה רבה על השיחה. וברכות תושבי כפר סבא, שיהיה להם יותר תחבורה ציבורית בשבת. ובוא נראה איך זה השפיע על הרכב הפוליטי של המועצה בתשעת החודשים שנותרו עד הבחירות. תודה רבה, קובי. נהיתות. ואנחנו נעבור לכפיים מלאים לפני שנעבור לאילן כהן. שלום לאילן כהן.
הלו.
אילן.
שלום, צהריים טובים.
מה שלומך, אילן?
ברוך השם, תודה להם.
יופי. אני רוצה לדבר איתך גם עליך, אבל קודם כל על אחיך עוזי. אז אני אתחיל בסיפור אישי. עוזי היה סגן ראש עיריית רעננה, עוזי כהן, מי שלא מכיר אותו, אין מישהו שלא מכיר אותו, עברו 15 שנים עם אותו, ובכל מפגש עם עוזי, זה היה פשוט מפגש שמסתיים בצחוק. כי הוא היה אדם ש... רק החיוך שלו וגם המילה הראשונה שלו היו פשוט גורמות לאנשים לחייך ולצחוק. ככה אתה זוכר אותו?
כובש, כובש.
כובש. אז בוא תספר קצת על אחיך.
לא, עוזי זה אגדה בפני עצמה. עוזי חיין כ-20 שנה סגן ראש עיר, ממלא מקום ראש עיר וראש עיר ברעננה. וכל עשרת האצבעות שלו ניכרות וכל פינה עד היום בעיריית רעננה. מה שכיום אני מכהן בתפקידו כמשנה לראש העיר ומחזיק תיק איכות הסביבה. ואין תושב או אין עובד שלא מתגעגע לעוזי, גם 15 שנים למותו. גם עכשיו אני חוזר מגיבוש של עובדי עירת רעננה, כל העובדים באים אליי, מתגעגעים לעוזי. זה לא דבר שמרקח, אלא יש לך גם נציגים, ראשי ערים, חברי כנסת שרים, שלא עשו כזו היסטוריה כמו עוזי, וכל כך הרבה מתגעגע, כל כך הרבה שנים ומתגעגעים אליו, וגם כל שנה יש אזכרה, גם תהיה ביום בשני לשני, היא אזכרה לעוזי כהן בבית העלמית כפר חנחמן. אני מקווה שרוב ממשלת ישראל תגיע לחדר אותו.
15 שנים אחרי מותו ועדיין. עכשיו, עוזי ספג גם הרבה לעג. נכון?
תראה, היום אנשים אוהבים ללעוג, לא לכבד, לא לתת כבוד.
אבל איך הוא התמודד עם זה?
עוזי לקח את זה בהומור. היו לעוגים, הוא אמר, שאנחנו אומרים, הם יצחקו ואני אתקדם, וגם שהיה נער ונעמד בפתח העירייה, הוא אמר לכולם, אני עוד יהיה פה. והוא היה, והיה בענק והיה בגדול. אני לא מאמין, או לא זוכר אנשי ציבור ברמה, בנתינה של עוזי, ואני מקווה שאני בתפקידי היום לפחות ממשיך את דרכו.
מה הייתה התחושה שלך שהוא נבחר לראש העיר, הוא בעצם...
שמה?
אחרי שביאליסקי עזב את ראש העיר, הוא מונה ונכנסת ללשכה. הנער מרסקו הגיע להיות ראש עיריית רעננה. איך הייתה התחושה במשפחה? איזה...
תשמע, עוזי הציב לעצמו הרבה מטרות. המטרה שלו הייתה, הדבר הטוב שהיה לעוזי זה נאמנות. אנחנו, ניכר במשפחת כהן, עשינו נאמנות זה מעל הכל. והיום בפוליטיקה, או בכלל בפוליטיקה, זה לא קיים.
למה?
היום כל פוליטיקאי צריך להסתכל לאחורה שהסגן שלו, או חבר מועצו, לא יקר לו סכין בגב. ותראו, זה, איך הוא היה אומר זה, כשהוא יכול ללכת לישון בשקט, ולא להסתכל לעולם אחורה. זה היה עוזי.
זה קצת עצוב מה שאתה אומר, כי בעצם...
מאוד, בטח מאוד עצוב.
אתה, אני... אתה בתור משנה לראש עיריית רעננה, וחבר מועצה, וחייל תיק, אם אתה כל הזמן צריך לחשוד מה קורה מאחורי הגב...
תראה, אני לא חושב. Okay. אני למדתי את השיטה של עוזי, ואני מקיים אותה. אני עושה. כמו שאמרתי, אני עושה ועושה. Okay. אנשים שידברו, שיאכלו, או... מי שיודע לפרגן, שיפרגן. אבל למעשים ניכרים, אנשים רואים את העוזר, או לא עוזר, או מסייע. אני עושה. אני במערכת הבחירות הקרובה לא מתכוון להשתגע לעשות בחירות רגילות, כי את העשייה שלי אני עושה בארבע שנים שכבר עברו. אני מקבל קהל, מטפל באנשים, מטפל בים של בעיות של אנשים, לא רק בחזות העיר, גם משרד השיכון, משרד התחבורה, משרדים ממשלתיים, משרד הפנים, כל מיני בעיות של אנשים. וברוך השם, אני חושב שאם אנשים ידעו לגמול, וכמו שגמלו לעוזי, עוזי, אם היו גומלים לא צריך לקבל 6-7 מנדטים. אני מקווה שאנשים ידעו להעריך את מה שאני עושה היום, וכמובן שכל מעשיו של עוזי היו דרכי, ואני מקווה שאני אצליח בעתיד.
אז בואי נספר לך משהו. שבוע הייתי בג'לג'וליה, נפגשתי עם ראש העיר שם, עם מר דרויש, הייתה פגישה מאוד נעימה. אמרתי שאני גר ברעננה, הוא ככה אמר, רעננה. מה ברעננה הופך את השם שלה לשם של... יופי, אסתטיקה, נור, הצלחה.
אני אסביר לך.
אתה גם אחר חזות העיר, אז בוא תגיד לי איך זה בא ידי ביטוי ביום-יום בעשייה שלך.
ביום-יום, טוב, אני מתחיל את העשייה שלי מ-8 בבוקר, אחרי שאני גם בבוקר מתפלל, מתארגן, בנייר העבודה. אני מקבל כמעט כל יום קבלת קהל של אנשים עם ים של בעיות, וגם מתרוצץ בעיר בכל פינה שיש בעיה מגיעה, אם זה בגנים, אם זה בהשפעה, אם זה בניקיון, וגם המון המון בעיות של אנשים עם בעיות אישיות. ושמע, זה לא קל, זה לא פשוט. הדלת שלי, אין לי מפתח בדלת. אצלי הדלת פתוחה לכל תושב. ואתה יכול לשאול את האנשים. כל מי שרוצה אותי, משיג אותי. אין שום בעיה. יש לי בלשכה, יש לי ראש לשכה, שקובע, כל מי שרוצה קובע איתי, ולא במייל, ולא עוד שנה ועוד שנתיים. ממש עכשיו לעכשיו, ויש לי המון מה לעשות.
תגיד לי משהו, אתה נבחר ציבור, אתה משנה לראש העיר, אתה עובד כמנהל אגף חזות העיר, ואתה לא מקבל שכר, נראה לך הגיוני?
בוא תראה, אני הבטחתי לתושבי רעננה, שבקדנציה הזאת, בחמש שנים האלה, אני אשרת אותם בהתנדבות. וזה מה שאני עושה.
אבל אני מדבר איתך ברמה הכללית, אתה עובד עם נבחרי ציבור בכל הארץ, אני מניח. אני נראה לי בתור תושב רעננה, אני רוצה שמי שעובד בשבילי יקבל גם שכר ראוי.
אתה שאלת אותי גם מה השונה רעננה מערים אחרות. אז ראש העיר חיים ברוידה, שאנחנו בקשר מצוין, אמר לי כזה דבר, שפעם הוא זוכר שהיה חייל, אז שאלו, הוא אמר, היה צריך ללכת הבית, איפה זה רעננה? אז אמרו, זה בין הרצליה לכפר סבא, לא הכירו. היום תגיד כפר סבא, רעננה, הרצליה, להגידו, ליד רעננה. רעננה היא על המפה, רעננה זה עיר ברמה אחרת, סוציו-אקונומי 8.5%, ורעננה היא, השירות ברעננה הוא מעל ומעבר, גם החינוך ברעננה הוא מצוין. התושבים מרוצים, בסקר שעשו האחרון 78% מרוצים ברעננה. זה לא כזה פשוט, זה עיר שעומד ברמה, בסטנדרטים מאוד גבוהים, בכל הערים שאתה מקב בארץ.
עכשיו יש לי שאלה, הפגשנו לא מזמן, גם התראיינת אצלי ברעננה ניוז, ואמרת שיש לך הרבה חברים בממשלה.
כמובן.
איך זה יעזור לרעננה?
מה זאת אומרת זה יעזור?
לא יודע, תגיד לי אתה, לי
חברים בממשלה. אני אגיד לך, אני כבר עושה, אני לא מדבר. אני כבר לפני שבועיים הייתי בכנסת, נפגשתי עם השרים, מיקי זוהר, שר התרבות שהוזמן לרעננה בנושא תרבות וספורט, דיברתי עם שר התקשורת. שלמה קרי שיבוא לשיעור ברעננה בנושא של כל הסיבים האופטיים ובנושא הדואר, ונפגשתי עם השר ניר ברקת כלכלה ותעשייה שיבוא לרעננה, ועם הכברת שרת סלמן, שרת איכות הסביבה, שזה התיק שאני מחזיק, איכות הסביבה וחזות העיר, היא תבוא לסיור בעננה בכל נושא איכות הסביבה, שרת התחבורה, מירי רגב, בנושא של שבילי אופניים, רמזורים, אני נפגש איתם. Okay. נפגש וכל אחד שיבוא עוזר ויעזור.
אבל רק
לפי בקשת...
רק, כן. רק שני נשומים, אף אחד לא שמע חוץ מאיתנו, חוץ מעוד כמה אלפי צופים ומאזינים. כן. אז זה לא צריך להיות ככה משהו טבעי, לא קשור רק לחברות בין נבחר ציבור לבין חבר מועצה? זה לא צריך להיות טבעי שהשרים ידאגו לכל עיר ועיר בארץ?
ואני חושב שזה צריך להיות טבעי, אבל טוב שיש חברים בצמרת, בשלטון, אלה שעזרו לנו. מה זאת אומרת? אני לא עוזר לאילן כהן, אני עוזר לתושבי רעננה. אני מייצג אותם, הם בחרו בי. אני אילן כהן, זה אילן כהן, אני איש, איש, אני לבד אחד, אבל שחרה יש לי אלפים שבחרו בי. אני מקווה שבקדנציה במספר המנדטים שלי לא יעלה. ואני ייצג את התושבים הרבה יותר טוב. וזה בסך הכל רק יתחיל לעיר ולתושבים שלנו.
אז אילן, שבוע הבא ביום חמישי אזכרה לאחיך לעוזי כהן, באיזה שעה?
לעוזי כהן בבית העלמין בשעה 3.
בבית העלמין כפר נחמן ברעננה.
כפר נחמן ברעננה בשעה 3.
וכמובן כל מי שמוכיר את זכרו מוזמן להגיע. תודה רבה על השיחה וסע בזהירות הביתה.
תודה גם לך ולכל המאזינים ושבת שלום.
תודה, להתראות. טוב, ואנחנו לפני שנעבור לעורך דין דוד בוחבוט, אנחנו נשמע שיר שקצת קשור לנושא הבא.
ילדה רוצה לבוא איתי לדירה?
אני רק בת 14, אני רק בת 14.
רמי מואשם בהחזקת סמים קלים, רמי מואשם בהחזקת סמים קלים,
אני רק בת 14,
רמי מואשם בהחזקת סמים קלים, רוצה לבוא איתי לסיני.
ושלום לעורך דין דוד בוחבוט.
שלום,
שלום. שלום, אז בואו קצת נציג אותך. עורך דין דוד בוחבוט, עורך דין פלילי, סגן יושב ראש הפורום הפלילי הארצי בלשכת עורכי הדין, מומחה משפט פלילי. האמת שהשיר הזה הוא בא לי טבעי לבחירה לפני השיחה איתך. מה קורה פה? תגיד לי משהו. ארבע צעירות, נורמטיביות, יוצאות מטיסה, ומסתבר שכנראה, ככל הנראה, לכאורה, או כל המינוחים המשפטיים שמגנים, יש להם לא מעט סמים בתיקים. זה דבר שקורה הרבה?
קודם כל, אני חייב לציין שכן, הדבר הזה הוא די נפוץ. הוא די נפוץ. הפרשייה האחרונה שאתה מדבר עליה, אז באמת זה פורסם ככה ביתר בכלי התקשורת, ואולי בגלל שבאמת זה קבוצה של בנות וצעירות ובלי עבר פלילי, יש שם סיפור ורקע, אבל בגדול זה משהו שהוא די נפוץ, וכן, לא מעט נכנסים לארץ. בוא נגיד, אני מאמין שבכל חודש נכנסים כמויות בשיטה דומה לארץ.
מה גורם לאדם, אדם נורמטיבי, לבוא ולהסכים לפיתוי כזה?
בדרך כלל זה מה שנקרא בית הכסף. מחפשים כסף מזומן, מהיר, קל. ובדרך כלל, אז או שמישהו מפתה אותם באמת ויכול להגיד לאותו אדם, תקבל עבור ההובלה של זה ממדינה למדינה X כסף. או לחילופין שהוא עושה את זה בשביל עצמו, או שותפות עם עוד גורם.
ומה, אין תחושת פחד?
בדרך כלל זה כסף. הכסף קל וסכומי כסף גדולים. זה מדובר פה בסכומי עתק. היום בדרום אמריקה, אם אפשר לקנות קילוגרם קוקאין, או בוא נגיד מי שקונה כמויות שם, אני מעריך בסדר גודל של עד $5,000 לקילו. הוא מגיע לפה, זה נהיה מינימום $100,000 או יותר אפילו.
נכון, אבל אתה יודע,
הפער הוא ענק.
הבלדר הפשוט, זה אתה מדבר כבר על ארגוני פשיעה שכבר מומחים בהפצה ובמסחר, אבל הבלדר הפשוט לא יודע להפוך $1,000 ל-$100,000, הוא יודע לקבל.
כן, ברור, בשביל זה לפעמים יש אנשים שכמו שאמרתי, יש אנשים שהם, הם, בוא נגיד, הם הצד שיודע לקנות את סחורה הזו, והוא מחפש את הפרטנר, או שיעביר בשבילו, או שהוא משתף אותו.
אז בואו נדבר על הנורמטיבים, על הצעירות האלו, על אחרים, בטוח לספר לי גם על מקרה שהצגת, מה הם חושבים שהם לא יתפסו, או המחיר שהם ישלמו לו?
בדרך כלל כן, בדרך כלל הם מאמינים שהסיכוי שהם יתפסו קטן, והם מוכנים לקחת את הסיכון בשביל הפיתוי, שזה כסף באמת, הכסף הוא גדול.
ומה הסיכון?
מה
המשפט הפלילי אומר?
הם לוקחים סיכון.
מה המשפט הפלילי אומר? מה הנישה יכולה להיות המחמירה ביותר על עבירה כזו?
קודם כל, העונש היום למי שמייבא סמים לארץ לפי החוק, אז העונש המקסימלי הוא 20 שנות מאסר. זו עבירה די חמורה, גם בתי המשפט נוטים להתייחס אליה בחומרה. זה תיק שאם הוגש כתב אישום, זה הולך ישר לבית משפט המחוזי. ובאמת, בדרך כלל הענישה היא מתחילה מכמה שנות מאסר. יכול להיות
ועדיין, ועדיין אתה אומר, הפיתוי גדול מדי, ויש רבים כנראה שעושים את הדרך הזאת עם מזוודות סמים. אז יש לי שאלה.
כל הזמן. אני יכול לספר לך שלי יצא בכמה מקרים לייצג כל מיני אנשים שבאמת הכניסו סמים בדרך כזו או אחרת.
אז לפני שנשאל אותך, כי אני מאוד מעניין אותי לשמוע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי גם תעזור לסיפור. יש גם כאלה שהם באמת תמימים, שלא יודעים מה קורה שם, או שאתה לא מאמין בתמימות?
קודם כל יש בטוח כאלה שהם תמימים, ומי שמנצל אותם. אני חושב שהיה, לא חושב, היה לפני לא הרבה זמן סיפור בפרו עם שתי אחיות ישראליות. הם גם כן נעצרו שם עם איזה משהו כמו 38 קילו קוקאין. והייתה טענה, הם באו עם הילדים לשם, החיות האלה, והייתה טענה שהאחות הגדולה ניצלה את האחות הקטנה, בגלל שהיא לוקה בנפשה, ובעצם היא אמרה לה שתבוא בתור בייביסיטר, והיא דחפה לה במזוודה את הסמם. Okay. אז ברור שיש כאלה תמימים. שוב, אני לא אומר משהו על... אבל יכול להיות מישהו תמים שמישהו אחר מנצל את ה... או את החולשה שלו, את הפיגור שלו, או את הידיעה שלו אפילו. יכול להיות גם שני חברים שהולכים לטייל בדרום אמריקה, וברגע האחרון אחד החברים דחף על החבר שלו למזוודה, שאם יתפסו, יתפסו את החבר. גם זה יכול לקרות.
חברים כאלה לא צריך אויבים, אתה אומר.
עכשיו, ברור.
עכשיו בוא תספר לי על, על איזה מקרה שאתה זוכר מה, מהניסיון שלך, או של הכוח, או מקרה שאתה ממש חרוט לך.
כן, היה לי מקרה לפני שנתיים בערך של בחור מדרום תל אביב שבא לארץ מאזור אתיופיה, והוא בלה בבטן שלו בערך קילוגרם קוקאין.
הרבה.
עצרו אותו בשדה גם כן, אותה יחידה שעצרה את הבנות. ולקחו אותו לשירותים על מנת להוציא את ה... שם מהגוף. והוא גם כן, היה לו סיפור חריג לבחור. הוא סיפר שבאתיופיה שמו לו אקדח על הראש, ואימו עליו שאם הוא לא בולע את זה ומעביר את זה למישהו בישראל, אז ירצחו לו את המשפחה שם.
ואיך נגמר הסיפור?
שלוש שנים מאסר הוא קיבל.
זאת אומרת, בית המשפט...
היה לו נסיבות חריגות במשפחה עם אישה חולה.
אוקיי. בוא תספר קצת על עצמך. איך הגעת למשפט פלילי? כמה זמן אתה עורך דין? ולמה דווקא...
אני בתחום הפלילי כבר משנת 2006. מאז אני ביום יום בעיקר עוסק רק בתחום הפלילי. הגעתי לזה מתוך עניין, תמיד עניין אותי ומשך אותי לעזור לאנשים, וסוג של שליחות, הרגשתי שזה הייעוד שלי, אני צריך לעשות את זה בחיים.
אז אני אשאל אותך בכל זאת, משנת 2006 אתה כבר כמה, 16 שנה? עורך דין פלילי?
נכון.
אוקיי. 16 שנה עורך דין פלילי, נתקלת, אני מניח, בכל סוגי, נתקלת בעבריינים.
כל סוגי העבירות, למרות שאני לא מייצג את כל סוגי העבירות.
אוקיי, אבל נתקלת בעבריינים שזה לא עבירה הראשונה שלהם, נתקלת בכאלה שזה... בוא תספר לי על אדם שזה עבירה הראשונה שלו, ופעם הוא שם נכנס למעצר, ואתה פוגש אותו בבית... אני לא יודע מה הליך בבית המעצר או בית המשפט. מה התחושה שלהם? הלם? איך מרגיעים אותם? איך...
בדרך כלל זה הלם. הלם ראשוני בתא מעצר כבר מתחיל. יש כאלה שלפני כן מתנגדים להיכנס אפילו לתא, כי הכניסה לתא כבר מרתיעה אותו. בתוך תחנת משטרה אני מדבר, עוד לפני שהוא עובר לבית מעצר בשבס. זה לא נעים.
ואתה בתעורך דין.
בטח לא למי שלא מכיר את העולם הזה, והוא לא בא מהרקע הזה.
מה אתה עושה כעורך דין?
זה פשוט...
אתה רואה שם את האדם קודם כל?
אין לי הרבה מה לעשות חוץ מלהסביר לו, לאן הוא הולך, מה הדרך. לאן אתה הולך היום? יקחו אותך נניח לבית מעצר X, אתה תעשה את הלילה שם, בבוקר אתה תגיע לבית משפט. ובבית משפט, בהתאם לעבירה ולגרסה שלו, אני גם יכול לדעת כיוון פחות או יותר, אם יש סיכוי של לשחרר אותו, או שאין סיכוי בכלל לשחרר אותו בדיון.
אוקיי, אז בואו רגע נסכם את הסיפור שהתחלנו בו, הצעירות האלו. המסלול לפי מה שנראה הוא די ברור, הרשעה כמעט בטוחה, לא? שיש סיכוי שהם יחמקו מזה באשר.
אני חושב שמוקדם להגיד על משהו בטוח, אבל על פניו וממה שאני ניזון מהתקשורת רק, ואני לא מכיר את חומר הראיות בתיק, ככה שאני לא יכול, גם חברים טובים שלי מייצגים שם, אני לא יכול להגיד משהו שאני לא מכיר, אבל על פניו לפי מה שמדברים בתקשורת, אז אם מישהי כבר עודתה וסיפרה, אז על פנף כן, זה הולך לכתב אישום, ובסוף גם להרשעה. ככל הנראה, זה תיקים שהסתיימו בהסדרי טיעון כאלה ואחרים.
אוקיי. אז המסקנה שלי מהשיחה שלך, לא הסתבך בפלילים. להיות אדם ישר.
קודם כל כן, אני לא ממליץ באמת לאף אחד לנסות את מזלו בשדה התעופה ובכלל בעולם, בכל מדינה בעולם. בטח שאתה גם את זה יכול לייצר במדינה ששולחים אותך משם. ושם התנאים הרבה יותר קשים מפה, וזה שפה זרה, זה אנשים זרים, זה בתי מעצר עם תנאים אחרים. אני לא ממליץ לאף אחד להסתבך בעבירות האלה, ולא שווה לקחת את הסיכון, באמת לא שווה.
Okay.
תשמע, אלא אם כן מישהו אמרתי לך, זה... אני לא...
כמו שאומר חבר טוב שלי יהודי פוליקר, אין מחיר לחופש, אז אני לא חושב שיש מחיר לחופש.
אין מחיר לחופש, בדיוק ככה. שום דבר לא מצדיק לעשות מעשה שכזה.
עורך דין דוד בוכבוץ. אוקיי. אז עורך דין דוד בוכבוץ, סגן יושב ראש הפורום הפלילי הארצי בלשכת עורכי הדין, ומומחה למשפט פלילי, תודה רבה לך על השיחה. ותייצג את הלקוחות נאמנה. תודה לך.
תודה.
ואנחנו נעבור ליהודית רביץ לפני שנעבור ליעל סאו. מילה טובה ליעל סער, מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר גמור, את השיר הזה בחרתי במיוחד בשבילך.
מה אתה אומר?
כן, כן, כן.
כבוד הוא לי.
כן, התלבטתי, אני יושב עם הבת שלי לפני כל שידור, ואנחנו מדברים על נושא השידור, ואני אומר לאיזה שיר מתאים למה. אז האורך הקודם שלי, שמנו לו את רמי מואשם בהחזקת סמים, ולך מילה טובה, וזו בזכות המילה הטובה שאת אמרת השבוע. אז בואי תספרי לי משהו. תוכנית 1202, קיבלתי הודעה לעיתונות מעיריית הוד השרון, ש-4200 דירות חדשות ייבנו בהוד השרון. אמרתי, וואו, 400 דירות. אז להרוס את המזוודות ולעבור?
תראה, דבר ראשון, צריך להבין שזאת לא תוכנית חדשה. תוכנית 1202 המקורית, תוכנית שאושרה בשנת 2015. היא אושרה בצורה מתארית, מה שנקרא, שבתרגום קל זה אומר שאישרו בעצם את איך שיראה, אישרו את הבינוי, אישרו את הגובה של הבניינים, אישרו כמה זכויות בנייה יש בכל מגרש, אבל לא עשו את חלוקת הזכויות. כלומר, לא אמרו, הבעלים של הקרקע הזאת הולך להיות הבעלים של המגרש הזה. בעצם היה חסר את הרכיב הזה שנקרא טבלאות איחוד וחלוקה. ולכן אי אפשר היה לצאת לבנייה. אי אפשר היה ללכת ולבנות. ומה שבאו עכשיו ועשו, אמרו, אנחנו חושבים שהתוכנית המקורית שהייתה, הייתה תוכנית שהיא פחות טובה ופחות מתאימה לשנת 2023, בגלל שהיה שם בינוי, שהוא היה בינוי של מבוסס בעיקרו על בניינים רבי קומות, היה בינוי שהוא קצת פחות עירוני, והחליטו, אנחנו רוצים לקחת ולעשות פרישמיש, רוצים לעשות מחדש משהו שיותר עדכני ויותר מתאים, ויותר נכון כמו שאנחנו רואים את החזון העירוני שלנו. ואז הם באמת לקחו ועשו שינוי, תכננו מחדש, והצליחו לשנות מבינוי של 17 ו-13 קומות בבנייני המגורים, לבינוי שהוא מגיע עד ל-10 קומות. בינוי שהוא קצת יותר קומפקטי, יותר עירוני, ויותר מתאים לחזון, לחזון שהם מאמינים שהוא נכון עבור העיר.
אבל סתם שאלה, את לא אדריכלית, את שמאית, אבל זה לא נכון. זולל יותר שטח?
אז תתפלא, אבל הצליחו להכניס בדיוק את אותה כמות יחידות באותו שטח. אז נכון, ויתרו על דברים אחרים, ירדו כמות השצ"פ, השטח הפתוח ירד, אבל גם תכננו את הפריסה שלו אחרת, עשו באופן שיהיה מותאם ושמיש עבור כל התושבים.
אוקיי, אז רגע, אני...
וככה זה.
אז רגע, לארוז או לא לארוז? או שזה עוד ייקח זמן?
לא, לארוז זה רק לעבור לגור בכפר סבא.
אוקיי, עכשיו בואו בדמיה רצינית, אם באמת התממשת התוכנית הזאת, קודם כל שלבים הבאים זה התנגדויות, נכון? או לפני התנגדויות?
אז בגדול מה שקורה כרגע, התוכנית הזאת, בניגוד לתוכנית המקורית שהייתה, אפשר לאשר אותה ברמה המקומית. מה הכוונה? בדרך כלל תוכניות גדולות כאלה של אלפי יחידות, אפילו תוכניות של להוסיף מטר אחד יותר ממה שמותר, צריך ללכת לוועדה מחוזית. מה שאומר שאנחנו יוצאים לאיזשהו מסע איסורים של הגשת התוכנית לוועדה מקומית, ועדה מקומית מחליטה אם היא טובה או לא טובה, מחליטה אם היא ממליצה עליה, משם עוברים לוועדה מחוזית, יש הפקדה, יש התנגדויות, זה תהליך שיכול לקחת הרבה זמן, בגלל שאנחנו צריכים לעבור מה שנקרא שתי ערכאות. התוכנית הזאת אפשר לעשות אותה בסמכות מקומית, ולא סתם. לעוד השרון יש משהו, דבר נחמד וטוב, שנקרא תוכנית מתאר כוללנית, שזאת בעצם תוכנית שבעצם מכילה את כל החזון התכנוני של העיר עבור ה-20-30 שנה קדימה, לא משנה כמה, והתוכנית הזאת בעצם מאושרת על ידי הוועדה המחוזית, זאת שדיברנו שצריך ללכת לטייל אצלה. וברגע שהוועדה המחוזית מאשרת התוכנית הזאת, שכוללת בעצם איזשהו סל של זכויות לכל אזור, לכל מתחם, אז הוועדה המקומית מותר לאשר תוכניות שמתאימות לתוכנית הזאת. בעצם זה חוסך זמן גם ליזמים, גם לעירייה, גם בעצם לציבור שרוצה לקבל עוד דירות ועוד שטחי מסחר ועוד שטחי תעסוקה לתוך העיר.
אוקיי. אז בסדר, אז מה השלבים עדיין לא הבנתי? אם יש לנו תוכנית מתאר כוללנית, כן.
נכון, אז יש לנו תוכנית מתאר כוללנית, זאת אומרת שאנחנו יכולים לאשר את זה בסמכות מקומית. עכשיו, ברגע שיחליטו שהם רוצים שהתוכנית מוכנה מבחינתם, הם בעצם יעשו מה שנקרא הפקדה. הפקדה זה בעצם, אומרים, אנחנו חושבים שהתוכנית הזאת טובה, עכשיו אנחנו נציג אותה לציבור, מפרסמים אותה ל-60 יום כדי שהציבור יוכל להביע את דעתו, וכשאני אומרת להביע את דעתו, הכוונה להגיש התנגדויות. בעצם אחרי ה-60 יום הזה, עורכים איזשהו דיון בהתנגדויות, ומחליטים האם לקבל את התוכנית, האם לעשות בשינויים, האם לעשות בשינויים גדולים שמצריכים פרסום מחדש כדי לקבל את חוות דעת הציבור. ואז למעשה, ברגע שמאשרים תוכנית מאושרת, אפשר לצאת לקבל את הבנייה.
אז רגע, יש לי שאלה. אם למשל על החלקת קרקע שאני רכשתי, מותר לבנות בניין של 4 קומות, ועל חלקת הקרקע שאת רכשת, העירייה החליטה שמותר לבנות בניין בין 10 קומות.
לא, זה לא עובד ככה. פעם, באמת, עד לפני 30 ומשהו שנה, באמת מה שהיה על הקרקע שלך זה מה שאתה היית מקבל. אבל היום כבר לא עושים את זה. היום יש משהו שנקרא איחוד וחלוקה. מה הכוונה איחוד וחלוקה? זה לוקחים את כל השטח שמשתתף בתוכנית, בעצם את כל המתחם של האיחוד וחלוקה, הופכים אותו לכאילו חתיכה אחת, ואז מחלקים ונותנים לכל בן אדם, בדיוק את האחוז שהיה לו בקרקע המקורי. כלומר, אם אני החזקתי קודם 2% מהקרקע המקורית, אז אני אקבל הקצאה, שכירה, ששווה 2% מכל התוכנית. ואז בעצם באים שמאי, והשמאי מעריך כמה היה שווה כל קרקע במקור, מעריך כמה שווה כל מגרש חדש, ואז יוצרים איזושהי טבלה שאומרת, אני הייתי הבעלים של הדבר הזה, ואני אקבל את ההקצאה ששווה בדיוק את אותו אחוז שהייתי שווה קודם.
אוקיי,
אז אין פה בעצם אפליה, כולם מקבלים שווה בשווה.
אוקיי, אז זה לגבי זה, ואתה אומרת התנגדויות, וזה ייקח זמן, ואם יש התנגדויות משמעותיות, זה גם יכול לעכב את זה. מתי תכלס את מעריכה, או אם אי אפשר להעריך, יעלו דחפורים ותחילו לחפור את חניוני החניונים,
בחיים כמו בחיים, אי אפשר אף פעם באמת לדעת מתי זה יהיה. יש דוגמאות לכאן ולכאן, יש דוגמאות שתוכניות אושרו, תוכניות מפורטות אושרו יחסית מהר, ויש דוגמאות שגם לקחו 5, 6, 7 שנים, בגלל שבעלי הקרקע טענו שההקצאה שהם קיבלו הייתה לא הוגנת, והלכו בעצם להרכאות נוספות, גישו עררים, גישו עתירות, השתמשו בכלים המשפטיים שיש להם. זה יכול לקחת גם תקופה משמעותית. וזה הכל שאלה של שיתוף פעולה, של מידת ההסכמה, של באמת, של הרצון הטוב.
אוקיי, אז בוא נחזור למחירים, בוא נחזור למקצוע העיקרי שלך, שמאית מקרקעין. אז באמת, 4,200 דירות באזור ביקוש סופר מבוקש, על כביש 531, מה זה יעשה לשוק הנדלן? יוריד מחירים, ישמור על המחירים, יקפיץ מחירים?
אני אגיד לך בכנות את דעתי על המחירים. להערכתי האישית, רמת המחירים היא לא באמת פונקציה אך ורק של היצע. אנחנו יודעים שכולם אומרים לנו כל הזמן, אין היצע, אין היצע, וגם המחירים עולים ועולים ועולים. אז אני לא מסתכלת על זה בצורה כל כך צרה. דבר ראשון, יש עוד משתנים במערכת, ומשתנה מאוד משמעותי שראינו כבר השנה איך הוא עשה שינוי משמעותי בשוק, זה נושא הריבית. ככל שמעלים את הריבית, עולה מידת האי-וודאות, המחירים דה פקטו של הדירות מתייקרות, כי אם על אותה משכנתה הייתי משלמת ריבית של 200,000 שקל לאורך כל התקופה, ועכשיו אני משלמת 400,000 שקל, אז קניתי דירה שיקרה ב-200,000 שקל, ואנשים לא יכולים גם לשאת את ההחזרים האלה. ולכן הריבית ממש מצננת אקטיבית את השוק, וגם ממש רואים שמתחילה ירידת מחירים. אגב, היום קראתי את טיוטת חוק ההסדרים החדש שפורסמה, וממש מופיע שם באחד העמודים המשך מגמת ירידת המחירים בנדלן שהתחילה בשנת 2023. אז זה ממש לא רק תחושות, זה גם המציאות. וחוץ מנושא הרכיבים הנוספים, שזה הריבית וכל היוצא בזה, אני גם טוענת שיש בזה משהו של מצב רוח. שאם בשנת 2021 ראינו מניה משוגעת בשוק, כולם חייבים שתהיה להם דירה והם חייבים לקנות אותה עכשיו, כי אם הם לא יקנו היום, מחר זה יעלה יותר, והמצב רוח הזה, הפרנזי הזה לרוץ ולקנות דירות ממש בעצמו דחף את המחירים למעלה. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה ההפוכה, בתקופת הדיפרסיה, אני קוראת לזה, שאנשים קצת יותר מאוססים, אנשים קצת יותר רגועים, ואנשים לוקחים את הזמן, וזה גם תורם לירידת מחירים. אז להגיד לך מה יהיה המצב כשיעלו הדחפורים על הקרקע, כשיהיו 4,200 יחידות דיור, מה יהיה הריבית, ומה יהיה המצב רוח הכללי בשוק לגבי שוק הנדלן, והאם באותו, חוץ מ-4,200 דירות האלה לא יבנו עוד שום דבר במדינת ישראל, או שיבנו עוד 10,000 דירות בכל הערים מסביב, אני לא יודעת. אז תשובות לא נתתי לך.
אז בוא נסכם על זה שאת את שמעית, את לא נביאה, זה מה שאת אומרת.
בהחלט.
אוקיי, בסדר. אז שמעית המדלן, הנדלן שלנו ולא נביאת הנדלן. יעל סער, תודה רבה לך. רק שאלה אחת.
כן.
מונח מקצועי.
כן.
תוכנית מתאר, תסבירי לי פעם אחת לי ולמאזינים, מה זה?
תוכנית מתאר, האמת, זה פשוט שם של תוכנית. אז אני אסביר. תוכנית, באופן כללי, זה מונח מעולם הנדלן, שהיא בעצם חלה על איזשהו שטח, זה יכול להיות על כל מדינת ישראל, זה יכול להיות על שכונה, זה יכול להיות על עיר, זה יכול להיות על קרקע מסוימת. והתוכנית הזאת היא יכולה להיות בכל מיני רמות. יש תוכנית שהיא ברמה ארצית, תוכנית ברמה מחוזית, וכולם קוראים להם תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מתאר מקומית, תוכנית מתאר וכו' וכו', שהיא בעצם מתארת את הזכויות או את היקף הבנייה או את סוג הבנייה או את הבינוי עצמו שרוצים להעניק על הקרקע הזאת. תוכנית מורכבת משני ניירות, אחד זה תסריט שהוא בעצם ציור שמראה לנו איפה חלה התוכנית ובאיזה ייעוד מסומן כל חתיכת קרקע, והוראות התוכנית שבעצם מפרט לנו מה הולך לקרות בדבר הזה. וכשאנחנו עם תוכנית מתאר, כי היא באמת מתארת מה שהולך לקרות, ומה שיותר חשוב זה לאו דווקא שזה תוכנית מתאר, אלא איזה סוג תוכנית מתאר. תוכנית מפורטת היא תוכנית שאני יכולה להוציא מכוחה היתרים. תוכנית שהיא רק תוכנית מתארית, זו תוכנית שאני לא יכולה להוציא לפי היתרים, היא רק מתארת לי באופן כללי, אבל היא לא מכילה או מספיק הוראות כדי שאני אוכל להוציא יותר, ובדרך כלל אחרי שיש תוכנית מתארית, אני צריכה להכין תוכנית מפורטת כדי שאפשר יהיה לצאת לדרך.
ובערי השרון בכפר סבא שאת גר בה, יש תוכנית מפורטת או שזה עוד חזון למועד?
אז רגע, תוכנית שלישית, תוכנית מתאר כוללנית, שזה מה שאמרתי קודם, שהיא מפרטת בעצם את החזון העירוני. אצלנו אין עדיין תוכנית מתאר מפורטת, כוללנית לצערי. התוכנית מקודמת כבר 8 שנים. מי שזוכר, כל הקמפיין בחירות הקודם לקראת שנת 2018 סבב סביב תוכנית מתאר כוללנית ועל השינויים שצריך לעשות בה ומה צריך לזה והיעדים שלה והצפיפות וכו וכו, ומאז הבחירות בעצם היה סבב התנגדויות, ראש העיר ביקש למשוך את התוכנית חזרה לתיקונים, הוועדה המחוזית החליטה לשלוח את התוכנית לעירייה לעשות תיקונים ואז להציג אותה חזרה לציבור לפני האישור. עברו מאז שנתיים וחצי ולא קרה כלום, שאלנו על זה שוב ושוב במועצת העיר, וממש לא רואים איך התוכנית קרובה יותר לאישור היום מאשר שהיא הייתה בקמפיין ב-2018. והחשיבות שלה היא פשוט, היא משמעותית בצורה בלתי רגילה. ביום שתהיה תוכנית מתאר כוללנית לעיר, זה אומר שאפשר לקדם תוכניות שמתאימות אליה בלי לעבור את מסכת העינויים של הוועדה המחוזית. זה אומר שלעירייה יש יותר סמכויות ויותר כוח, וזה רצון שלנו לממש כמה שיותר את החזון שלנו ולהציג לציבור עוד פתרונות.
אוקיי. אז יעל סער, פרשנית הנדל"ן של מיקומי, תודה רבה לך, ואחרייך מזי כהן תבוא לשיר לנו. אז תודה יעל.
ביי ביי.
ביי ביי. מזי כהן מלווה אותנו ביציאה ובפרידה מהתוכנית של מדברים מקומי, בלי להרגיש עברה לשעה מהירה מאוד. תודה רבה לכל האורחים, לקובי פבדה, לאילן כהן, לדוד בוכבוט, ליאל שר, ואנחנו מוזמנים להזין ולשמוע את התוכניות גם בדף הפייסבוק של רדיו סול, גם בערוצי המדיה של דימדיה ברעננה, כפר סבא, הוד השרון והרצליה. שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא ותודה רבה לכם. Shine.